אורחים בירוק, פרק 515, איתנו הערב, מתן גילו, מה העניינים מתן?
בסדר, בסדר, מה שלומך?
בסדר, ההכנות לביאור החמץ כבר ביצומן?
ביאור, אני, אתה יודע מה, רציתי להגיד משהו קשור, אתה יודע, אני ארמוז להגיד שאתה מזכיר לי מה, את המשחק הבא שלנו, אנחנו כבר נדבר לקראת הדרבי הזה.
יצאת מזה יפה, בסדר גמור. אז אנחנו לא נעכב הרבה כדי שמתן יוכל לבדוק את החמץ, לבאר את החמץ ולעשות איתו כל מה שצריך, כולל להחביא אותו, כי אוטוטו כבר אסור יהיה פשוט להחזיק גם בבתים. סתם, צחוק בצד. אנחנו נסכם הערב את הניצחון הגדול על באר שבע אתמול, ואת ההכנה של מכבי לדרבי, אבל נתחיל כרגיל בנביחות. מתן, בטח הכנת לנו.
כן. אז אני רוצה להתייחס לטקס שהיה לזכרו של שלום אביטן, אחד מגדולי שחקני הפועל באר שבע, הטקס שמכבי ערכה לו ראוי מאוד, שמכבי בחרה לציין במשחק נגד באר שבע בשבוע שבו הוא נפטר, לצערי לא טריוויאלי בכדורגל שלנו, שאצטדיון שלם יעמוד וימחא כפיים לשחקן של יריבה, ואני שמח שזה נעשה, ואני שמח על ההתנהגות של הקהל, ואני בכלל שמח, באנו למשחק שצריך להודות, אנחנו די סגורים במקום השני לעונה, אולי שלישי יכולת להגיד לפני המשחק, וגם שזה לא כזה משנה, וכל סולד אאוט לפני, וגם נוכחות, כאילו, מכבי מעל 26 אלף אוהדים, מרשים מאוד, כל ה... ברור שאם נהיה בתקופה הרבה יותר גרועה, תהיה איזושהי ירידה בכמויות, אבל עדיין, כל הנבואות הזעם האלה, שאתה רואה שעדיין אנחנו ממשיכים להביא את המספרים הכי גבוהים בארץ, בית וחוץ בהפרש מהשאר, זה תעודת כבוד.
טוב, יפה, כן, האמת שבדרך כלל, וגם בקטע הזה אולי צריך קצת לשבח את הקהלים בכלל, לא רק של מכבי, בדרך כלל הקטע הזה של כבוד הדדי בין קהלים ולזכר נופלים, הוא יותר כשזה נופלים בשם ההגנה על העם והארץ, מה שנקרא, שזה קרה לנו לצערנו הרבה יותר מדי פעמים, בשנות חיינו ובטח בחצי שנה האחרונה, אז יפה וטוב שזה קורה גם בהקשרים שהם יותר ספורטיביים, וראוי אולי כבר להזכיר את מי שהלך היום לעולמו, השוער עבר, שוער העבר חיים לוין, שהיה גם לדעתי בין אלו שהכשירו את אבי רן ואת ניר דוידוביץ', והשוער של מכבי תל אביב גם הרבה שנים, אז גם נשתתף בצער המשפחה שלו כמובן.
כן, עשו לו אגב טקס במשחק של מכבי נגד מכבי תל אביב, אז עשו לו כבר טקס בעודו בחיים, וטוב שכך, ויעשו כמובן גם לאחר מותו. כן,
אני ממש מילדותי עוד זוכר כתבות איתו על הקטע של אבי רן, גם כשאבי רן עוד היה חי, וגם לאחר שנהרג באותה תאונה ארורה. הנביחה שלי היא גם אולי כפולה, מתייחסת קצת לקהל, יצא לי רק הבוקר להשלים את הפרק הכנה למשחק של אתמול, שהקלטת עם ריאל שלטיאלי, את החלק עם ניקו שמעתי עוד קודם, אבל רק הבוקר בטיול עם הכלב השלמתי את החלק השני, כבר, כשאני יודע כבר את התוצאה זה היה מאוד נחמד, ודיברתם שם על הנושא של הנישה ובית הדין, ועד כמה הנישה כן עובדת או לא עובדת, או יעילה או לא יעילה בהקשר של אחריות שילוחית ועונש קולקטיבי וכל מה שקשור בזה, אני כן חושב שצריך להגיד בצניעות קהלית מה שנקרא, שהעובדה שיורדות נקודות, לא יודע, אני חושב שבחצי שנה האחרונה יש קצת פחות אבוקות, ובטח שזורקים אותן פחות לדשא, מה שהיה בעבר יותר מנהג שבשגרה.
אבל אין הפחתה יותר על השלחת אבוקות, אין הפחתה על זה, זאת אומרת, אז זו לא הסיבה.
מה זאת אומרת? עכשיו מותר להשליך אבוקות לדשא וזה רק כלכלי?
זה לא שמותר. אז לא. יש סנקציה של מעבר לכלכלי, של ענישה על התפרעות אוהדים בנסיבות מחמירות. מה שגורם לעצירת המשחק זה נסיבות מחמירות. בין אם הוא שלח לדשא, אפילו אם הדלקת ביציע וזה עצר את המשחק. כמו שנגיד מכבי, הוא אנשו במשחק ביניהם בבלומפילד, והפועל באר שבע סביר להניח לה, משחק ממכבי תל אביב בטרנר, ואז העונש החמור ביותר, לפי התקנון החדש, במסלול הזה, הוא היעדר קהל חוץ, במשחק נגד קבוצה, שיש לה לפחות 5,000 מנויים.
רגע, אז עכשיו אין בכלל הפחתת נקודות?
לא, יש. על שלושה מקרים יש הפחתת נקודות, בגין ענישת אוהדים.
כן, כן, ברור.
עכשיו זה... בגין פרעות אוהדים, אני לא מדבר עכשיו על כניסה למגרש, ואני לא מדבר על עבירת בקרת הכזיבית, אז יש פה שלושה מקרים, יש פגיעה בשחקן, יש השלכה לעבר קהל יריב, ויש שחקן או איש, אתה יודע, שנמצא על הדשא, כאילו, השלכה לעבר שחקן יריב, או פיצוץ המשחק. לא רק הפסקה זמנית שלו, אלא הדרך אפשרות לחדש את המשחק.
אז אני מושך את הנביכה שלי, אני הבנתי את זה אחרת, נקווה שלא נגיע לא לזה ולא לזה. בסדר.
אתה אומר, זו הסיבה, זו לא הסיבה שלא זורקים, זה כן הסיבה שלא זורקים על שחקנים.
יכול להיות. אני חייב להבין, להגיד שאני הבנתי את זה אחרת עד עכשיו. הדבר השני שרציתי להגיד כנביכה זה אולי קצת המשך של איזה שהם התקשויות טוויטר, על הנושא של הקריסה של דגו, אי הקריסה של דגו. אז אם דגו ומכבי היו מפסידים אתמול, אז אני חושב שהיו אומרים, הנה, מכבי תל אביב הפסידו לבאר שבע, הייתה פה עכשיו הזדמנות לשמר את ההפרש היותר מצומצם של 7 נקודות, ודגו קרס. אבל שעה שהוא ניצח, אז אף אחד לא יגיד את זה. למרות שלדעתי זה כן היה משחק, שהיה בו גם מבחן משמעותי מאוד של אופי, למרות שבאמת מרבית הסיכויים כמובן שנסיים במקום השני, אני חושב שהיה מבחן מאוד יפה ותוצאה מאוד מרשימה, ונדבר על זה הרבה, אבל אני
לא, אני אתחל לגבי זה. כן. אני לא חושב, אני דווקא לא כל כך חושב שזה היה מבחן, אני חושב שדווקא באנו בלי הרבה לחץ, אבל היו לנו המון משחקים העונה, עם לחץ מאוד גדול, שביוון, בבלומפילד, שבאנו כאילו ו... דווקא במשחקים שכאילו, תמיד יש לחץ במועדון כמו מכבי, בטח כשמתחילה אליפות, אבל לכאורה יש לך פחות לחץ כשאתה נגד ריינה בבית, לעומת משחק בבלומפילד, אתה לא יכול לשלוט, דווקא בבין משחקים, איבדנו הרבה נגד קבוצות של ענניה יותר קטנות, והרבה משחקים שלכאורה עם לחץ, דווקא כן תפקדנו בסדר.
אני לגמרי, שותף לדעתך, אני כן חושב שהיה חשש אתמול לסוג של אסק, כאילו נגמר וכבר אמרו לדגו אפילו שהוא לא מאמן, ואומנם ההפרש הצטמצם לשבע, אבל כבר זה לא משנה, ואני חושב שהאופן שבו מכבי שיחקה אתמול היה מאוד מאוד מרשים, אני לא זוכר, תקן אותי אם אני טועה, אם אנחנו 3 שנים מבחר נתנו פעם רביעייה למכבי תל אביב או באר שבע?
רק אצל בלבול.
בלבול, כן, ה-4-0 של לפני הקורונה.
כן, בדיוק.
אז מאז אני לא זוכר שזה היה, נדמה לי שגם בליגה בין 3 הקבוצות המובילות בכלל לא היה מצב של רביעייה, זאת אומרת היה בגביע הטוטו או אלוף האלופים או משהו כזה, גביע הטוטו לפני העונה, מפגש האירופאיות שמכבי תל אביב ניצחו אותם 6-1, אבל זה באמת מפעל אחר וזה סוג אחר של התמודדות, ובליגה...
היה גם שניצחו אותנו 4-3, אבל זה לא, לא לזה אתה מתכוון.
4-3 זה לא,
לא לזה אתה מתכוון, ברור לי.
וגם זה לא היה בשלוש שנים האחרונות.
נכון, נכון, זה עוד היה לפני 4-0 על באר שבע, אני סתם כאילו נותן את זה.
אז הקטע הזה של אתמול, אולי אני מקדים קצת את המאוחר פה בסיכום בזה, ואנחנו גולשים מהנביחות אליו, אבל וואלה, שפו למכבי, יש כל כך הרבה מה להגיד על זה, אז אני קצת הכנתי לי מראש, אבל אני אתן לך להתחיל כמובן עם ההרכב והמשמעויות.
אני רק רציתי להגיד לפני שאתה אמרת בהתחלה ניצחון גדול. עכשיו אני בהרבה פעמים בעונות האחרונות אמרתי לך, מכבי לא נתנה משחק גדול, אבל היא ניצחון גדול. עכשיו אני חושב שזה הפוך, אני חושב שהניצחון לא ניצחון גדול, אבל אני כן חושב שזה היה משחק גדול.
אני מבין ומסכים. בדרך לאצטדיון הלכתי ברגל עם הבת שלי, אז דיברנו ככה קצת, היא אמרה... העיסוק באליפויות של מכבי בשלוש שנים האחרונות של בחר, היה הרבה יותר גבוה מאשר העיסוק של התקשורת באליפות הזאת שהולכת להיות למכבי תל אביב ככל הנראה. אז אמרתי לה, תראי, קודם כל אנחנו פחות אובייקטיביים, כן, אנחנו לא מרגישים את זה, לא צורכים את זה, ומנסים אפילו קצת להרחיק את זה מאיתנו, אז אנחנו לא מתעסקים. זה אחד. שתיים, יש מלחמה, ובאמת זה משהו אחר. ואנחנו לא חיים בתל אביב, וחיפה ותל אביב שונות זו מזו, ואנחנו גם לא בעיר שכאילו זוכה, אז אנחנו מרגישים את זה אחרת. אבל כן, מעבר לזה, אני חושב שאפשר להגיד באופן אובייקטיבי, כמו שיש לנו אליפויות שלנו שהן פחות זכורות, אני חושב שאין למכבי תל אביב בליגה איזשהם רגעים מכוננים לאורך העונה הזאת, שיהיו נגיד זיכרונות בלתי נשכחים בתולדותיו של אוהד. אפילו ניצחון כמו אתמול על באר שבע אין להם, וניצחונות עלינו so far אין להם העונה. אז אני חושב שכן, זה כאילו סוג של שינמוך כזה לאליפות.
לא יודע, חמש בדרבי, חמש זה בדרבי, בכל זאת משהו.
אתה יודע, אני לא יודע כמה אתה שומע את ניר צדוק, אבל איך הוא תמיד אומר, כבר אכלנו שלוש, ארבע, חמישיות, ורביעיות בלי סוף ושלישיות, זה לא כזאת דרמה כמו שזה היה לפני 10 או 15 שנה.
לא, מבחינת המפסיד, לא, אבל אני חושב שמבחינת נצח, זה כן איזשהו משהו, כאילו, לא יודע, יכול להיות שאני מסתכל על זה שונה, אני מבחינתי כל ניצחון על הפועל 5-0, זה כאילו משהו מאוד מאוד גדול. אני אגיד לך את זה ככה, אם, אני לא מאמין שזה יקרה, אבל אם ננצח ביום שני הבא 5-0 את הפועל, זה ישפר לי את המצב רוח מהעונה הזאת בצורה מאוד משמעותית.
אני קונה 1-0 על מכבי תל אביב, ו-1-0 בדרבי, ואתה יודע מה?
בוודאי.
גם לא לנצח בדרבי, אם בסוף זה ייגמר בצלחת.
לא, בוא, אנחנו לא... התחלת רע את הראש השנה עכשיו, אתה יודע, פעם זה הניסן, בוא לא נתחיל רע את השנה החדשה.
טוב. תשכיח לנו את מה שאמרתי באמצעות דיון בהרכבים.
כן, אז בואו נתחיל קצת מבאר שבע. שבע הם עלו עם הרכב מעט חסר, כשהם נותנים לשני שחקנים לטעמי הטובים ביותר שלהם העונה, גם מבוגרים, שזה מיגל ויטור ורוי גורדן הלנוח, וגורדן היה לספסל, ויטור בכלל לא היה בהרכב. אז אליאסי פתח שואף, והם פתחו קו 5, בניגוד לקו 5 שפתח נגד מכבי תל אביב, פה זה הקו 5 הרבה יותר מובנה ופחות פלואידי, עם ממש מגנים בצדדים, זאת אומרת שלום בשמאל ודליה בימין, אבו עביד, בריירו וטיבי כבלמים, שבריירו הוא באמצע, כאילו הסוויפר, אולי הם חשבו שנפתח עם שני חלוצים, אני לא יודע, ספר מימין, סטויאנוב משמאל, אליאס ופוקו צמד קשרים באמצע, ואלון טורג'מן כחלוץ, שאני חושב שהיה בזה הרבה היגיון לשים את טורג'מן, קודם כל, אף חלוץ שלהם לא נמצא באיזה כושר מי יודע כמה, כאילו גם שושנצ'ב וגם חטואל. ולשחק על ההגנה שלנו, שלכאורה, הוא לא יודע אם הוא ידע את זה, כי היו פרסומים ששון גול לא בטוח יפתח, ואז עם שימיץ' וסק, הגנה גבוהה וחזקה, אנחנו מכירים את האיטיות של שימיץ', אז היה איזשהו גאון לפתוח עם אלון טורג'מן, שיכול לשחק על האלמנט הזה. זהו, אז רצו לשמור את זה, שמיר, סליחה, גם שמיר לא נגעתי בזה שהוא לא פתח, ואמיר גנח שהוא לפרקים הרכב, לפרקים לא גם לא פתח, זאת אומרת, צריך לדעות שהם לא עלו פה עם הרכב החזק ביותר. ועוד מעט גם נגיע לגישה ההתחלתית ואיך היא השתנתה, אבל קודם ניגע במכבי, אז מכבי עם 4-3-3 של קיוף, סונגרן, סק, שימיץ' קורנו, כרביעה של ילידי חוץ נקרא לזה, כי אנחנו יכולים להגיד זרים, אלי מוחמד בשש, ג'אבר 8, רפאלו 10, כשג'אבר בעצם אמצע ימין, רפאלו ואמצע שמאל, חג'אג' בשמאל וקני סייף בימין, שניהם שחקים רגל הפוכה, ודין דוד באמצע. עכשיו, מה מייחד מבחינתנו את ההרכב הזה של חמישייה קדמית, אפילו אפשר להגיד, כן, חמישייה קדמית, של דין דוד, חג'ג' רפאלוב, ג'אבר סייף מאחוריו. מה לדעתך, שאתה בא למצוא איזשהו אלמנט אחד, שהחמישייה הקדמית הזאת צועקת. מה האלמנט שאתה חושב עליו ישר? שתי מילים.
געגועים לשרי.
אוקיי, זה לא רק לחמישייה הזו, זה נכון לכל חמישייה.
הוא משחק הכי קרוב אליהם.
אני לפחות שאני רואה את החמישייה הזו, מה שצועק לי, צמד המילים, זה לחץ גבוה. חמישייה שמאוד מאוד מותמת, זו גם השאלה, למה, אלי מוחמד, אנחנו יודעים כמה הוא מניע טוב את הכדור מ-8, וכמה יש לו בעיות לשחק את ההגנתי ב-6, וג'אבר השנה 6 מדהים, אז למה? וזה בדיוק הסיפור הזה, שלהוסיף מהירות, להוסיף שחקנים שהם לא מפסיקים לזוז עם הרבה מאוד כוח מתפרץ, מה שחסר לאלי צריך להודות, בחלק הקדמי, ובאמת ללחוץ את החמישייה האחורית של באר שבע, כי לא שחקת על 4, כשאתה משחק 4 אני מזכיר, המגנים לוחצים את הקיצונים, לוחצים את המגנים, וזה לא מה שהיה פה, והלחץ הזה הוביל אגב לא פעם, הוא לא התחיל מההתחלה, הוא ניסינו, אבל בהתחלה זה לא ממש עבד, אבל בדקות שהוא כן עבד, הוביל גם לזה שהרבה פעמים חג'אג' נכנס לאמצע כדי ללחוץ את אבו עביד, ודדיה וספר קצת נשארו לבד על קורנו, היה לנו שם קצת חורים, זה היה, אני לא יודע אם זה היה כי חג'אג' עדיין לא בכושר גופני מלא ולא הספיק לחזור, לא עמד בקצב, או כי יש פה אימור מושכל של דגו, אני מאמר על דדיה, והכדורים שאני ארוויח מקדימה שווים לי את אותן התקפות שבהן דדיה יהיה מעט יותר חופשי. זה באמת אימור, בהחלט אימור ש... הגיוני לקחת אותו, אני אומר מוצדק, מוצח, זה גם תלוי מאוד בערך מי שמתפתח במשחק. אז המשחק התחיל, ובאר שבע מבחינתם, באו לנצח את המשחק, לא להתבטל ולא לנוח לקראת הגביע, לחצו גבוה, ומאוד הקשו עלינו, נראה שאנחנו לא מוכנים ללחץ הזה, וגם דיברנו על זה שכש, מתי שהיא מתשטוב, כשהיריבה יושבת עליך ואתה בא לזה שהיא תשב עליך. אבל כשאתה בא ללחוץ והיריבה בכל זאת משכיבה אותך אחורה, אז התבלגל לנו המשחק, ואז גם כל הסיפור הזה של דין דוד, חלוץ יחיד, שיש לו פחות משחק גב, מאוד, מאוד בלט.
זה מאוד, סליחה שאני קוטע, זה בדיוק מה שאני גם רשמתי לעצמי. זאת אומרת, התחלנו עם 5 דקות, והקהל כבר היה לקוצים, ואתה, אני מניח שכולם אמרו, כאילו, גם שימיץ' לבד בשמאל, שלדעתי זה לא קרה בכלל מאז אותו אירוע טראומטי בפתח תקווה, אולי קרה פעם אחת, גם הביתה של ספר מרחוק, ה5 דקות הראשונות היו מאוד מאוד מלחיצות, אבל אחר כך, ואני מניח שכל אחד קלט את זה בנקודת זמן קצת אחרת, אבל אחר כך פתאום אתה מסתכל על השעון ואתה אומר, וואלה, ב-20 דקות האחרונות, באר שבע לא נגע בכדור. לא מדבר בחצי שלנו, בחצי שלה היא גם לא החזיקה כדור לרגע. זה היה פשוט מדהים, ומכבי תרגמה את זה גם לשערים נהדרים, אז נתתי לך לנשום, אתה יכול לחזור.
כן. אגב, למה שימיץ' ולא גולדברג? אז באמת אמר דגו, שיש פה עניין של חלוקת עומסים, וטוב מאוד שהוא עושה את זה, לא כשהשחקן עם הלשון בחוץ כבר חצי פציעה, שיודעים לעשות את החלוקת עומסים, את השחקן כמו גולדברג שהוא מאוד עמוס, אני מאוד אוהב את זה, זה נכון כשיש לך לפעמים הרכב לא עייף שרץ לאורך עונה ושחק פעם בשבוע, אז אתה אומר כאילו סוג של הרכב מנצח לא מחליפים, אבל זה לא המצב, וגם עוד לא התייצבנו על איזשהו הרכב מצד אחד, גם אנחנו לא בעונה סטנדרטית בשום מובן ודרך, ואני חושב שבאמת בהחלט רוטציה, גם בשלב הזה שכביכול, דיברנו על זה בעונות הקודמות, שהפלייאוף אתה כבר אמור להיסגר על היררכיה, שאחרי הרוטציה שאתה כל העונה, זה לא פלייאוף סטנדרטי, וזה בסדר גם במצב הזה להמשיך עם הרוטציה.
ההיררכיה זה שהשחקנים הטובים שלך היו פצועים בחלק האחרון כן. של העונה, אז עכשיו הם חוזרים.
כן, זה אחד. 2, באר שבע קבוצה מאוד פיזית. עם טובה בנייחים, יש לך פה את אבו אבי, טיבי, לא ידענו, ויתור כנראה היה ברור שהוא לפתח, אבל לא ידענו אם כן שושנצ'ב, לא שושנצ'ב, ופה באמת, ללכת גם אתה פיזי, שזה גם נותן לך הגנתית איזושהי מטריה, בעיקר כשאתה משחק בלי פירו, וגם התקפית, וראינו את זה יחסית בפתיחה, המצבים הראשונים שלנו היו מקרן, נגיחה של שימיץ', ואחרי זה נגיחה של סקס, זאת אומרת, שני השחקנים הגבוהים שלנו, באמת הצדיקו את גובהם, מה שנקרא. תראה, אני אגיד לך, בדקות הראשונות, משהו שמאוד מאוד השפיע, ואת זה מאמנים לומדים, ולצערי, אני רואה גם את בחר וגם את דגו חוזרים על הטעות הזו, שמים שחקן פיזי, שלוחץ את אלי מוחמד, כשהוא משחק בשש, וזה מאוד מנטרל אותו. זה מאוד הקשה אליו, כשבאר שבע לחצו עלינו, פוקו פשוט גבר עליו שם, גם במאבקים, גם הוא איבד שם כמה כדורים, הוא היה מאוד מאוד מבולבל בדקות האלה, מה שכן יאמר לי זכותו, שהוא נתן איזה חילוץ שניים, הביטחון חזר, ואז גם אנחנו התחלנו ללחוץ, ולהרוויח כדורים גבוה, ואז כבר לא היה ניתן ללחוץ אותו, ובאמת הוא ניהל את המשחק מאחור טוב. אני חושב שזה היה המשחק הכי טוב שלה לי בקרר, אבל בסך הכל, אחרי פתיחה באמת נוראית, כשאתה מסתכל על זה לאורך המשחק, אז הוא היה בסדר.
יש הרבה מאוד שחקנים במכבי אתמול, שאם היית שואל את הקהל אחרי 5 או 10 דקות, אז היו שורפים אותם, ממש כמעט כולם, ואחרי עוד 20 דקות היית שואל מי הכי טוב, ובכל אזור ביציע היית שומע תשובה אחרת, גם לפי הקבוצות וואטסאפ אני יכול לראות שבמקום אחד אמרו סף, ובמקום אחד אמרו דניאל סונגרן, שזה מה שאני אמרתי למשל, וסביבנו אמרו ג'אבר ואלי, אז גם ליאור לדעתי מדקות לא טובות התהפך אחר כך לדקות מצוינות, וסתם ככה, תוך כדי עברה לי המחשבה שדיברת על זה שחילוצי כדור ועל על, על הלחץ שהפעלנו, מי שינסה לשחזר קצת, אז יחשוב כמה אירועים היו במשחק שראית את השחקנים שלנו חותכים קווי מסירה, זאת אומרת, חוטפים את הכדור לפני שהוא מגיע לשחקן יעד שלו, וכמה פעמים שחקנים פשוט הוציאו לבאר שבע שחקנים מהרגליים, זאת אומרת, היה פה משחק לחץ גם מאוד מאוד מגוון ואפקטיבי, ולא רק הברקות כאלה או אחרות, אלא ממש ראית משהו שיטתי, והרבה מאוד מחויבות, זאת אומרת, הצורת משחק המאוד אינטנסיבית הזאת, שהרבה פעמים יש אותה באירופה ויותר קשה נקרא לזה להכניס אותה בליגה, כי הקצב משחק הוא אחר, אז באמת שפו בקטע הזה, גם בצד של ההכנה המנטלית.
זה הלחץ של, כמו הלחץ אצל בחר, שהיינו גורמים לכבוד ליריבה לקרוס בסופו של דבר פשוט. העונה לא יכולנו לעשות את זה, אני חושב. ועכשיו, כשיש קצת יותר מרווח בין המשחקים, ועוד שחקנים חוזרים, אז טיפה יש יותר את האפשרות הזו. תראה, אני מסכים איתך, אני אחרי 10 דקות אמרתי, למה לא עם פירו כדי שיהיה אפשר לשבור את הלחץ? ולמה אתה לא מחליף בין חג'ט לסייף? כי הם לא מוצאים את עצמם, סייף בעיקר לא מוצא את עצמו התקפית. אגב, אני חושב שסייף התקפית לא כל כך מצא את עצמו לאורך כל המשחק. אבל השיבוץ הזה שלהם כלחץ, שחג'ט הרבה פעמים נכנס לעזור באמצע, וסייף נשאר שם לשלום, סייף חילץ 5 כדורים בחצי של באר שבע הזה. זה המון, כמובן ראשון בקבוצה. תחשוב, אתה מחלץ כדור בחצי של היריבה, אתה כבר בהתקפת מעבר. יש לזה משמעות מאוד חיובית, בעיקר כשזה יריבה שבא גם לשחק פתוח ולנצח. אגב, בהקשר הזה, רונן דופן, העיתונאי, נתן הצעה לשינוי חוקה מאוד יפה, אני מאוד מתחבר אליה. כשאתה עושה עבירה מיד אחרי איבוד כדור, היא צריכה להיות עבירה של צהוב. כי כשאתה מרוויח את הכדור מיד אחרי שאתה מאבד אותו, יש לזה אחוזי אמרה מאוד גבוהים לזה התקפות, אחוזי אמרה מאוד גבוהים לשערים, יחסית להתקפות אחרות. ובגלל זה אתה רואה שחקנים שמאבדים כדור, הם לא מנסוגים אחורה, הם מתנפלים להשיג אותו חזרה, אפילו מחיר של עבירה. הרבה פעמים מחיר של עבירה, כדי למנוע מהיריבת ההתקפה. וזה עבירות, זאת אומרת, ניסיונות חטיפה עם תמריץ מאוד גבוה. אם הצלחתי, נצרתי פה את ההתקפה הכי מסוכנת שיכולה להיות במשחק, סטטיסטית. אם כשלתי, אז מנעתי מהיריב התקפת מעבר שגם היא מסוכנת. ואני מאוד מסכים איתו שזה עבירה שצריכה לזכות בכרטיס צהוב בגלל התמריץ שיש לבצע אותה. עכשיו נחזור למשחק מהדיון הפילוסופי. אז באמת, תראה, התקפה של מכבי לא קלחה בדקות האלה, אבל כן הלחץ הגבוה היה אפקטיבי, וכן הצלחנו להשיג קרנות, וכן הבאנו את קורנו כמה פעמים למצבי הרמה, וסונגרן נכנס לבילדאפ וסייע משם ועזר לדחוף את כל הקישור שלנו קדימה. זאת אומרת, כן ראינו את התבניות שאנחנו מכירים ממכבי שיודעת לעשות, וכבר נגיד בין דקה 10 ל-20, 25, כבר נראה הרבה יותר טוב.
ומשחק מאוד מאוד סבלני, בלי להיקלע למצוקות מיותרות, כולל לשתף את השוער והבלמים, ובלי שבאמת באר שבע תצליח להפריע לך בזה.
כן, את באמת אותה הרמה נהדרת של סק בדקה 25, זאת אומרת, אז שלחנו ביציע בצחוק את קורנו ללמוד ממנו. איך מרימים, כי באמת, הוא מנסה עוד פעם ועוד פעם, ולמרות שגם לקורנו הייתה הרמה אחת מאוד יפה, אבל סק באמת, הרמה מושלמת, ודין דוד עם סיומת נפלאה ולא קלה בכלל, באמת זה היה יופי של מהלך.
כן, תגיד, סק הוא בסך הכל גם מבשל טוב, גם כובש טוב, יכול להיות שבעונה הבאה אצל בחר, אם הוא נשאר, אז הוא ילך מדרגה קדימה, ויהיה נגיד סוג של 6?
לא. אני לא רואה את זה קורה, ואני חושב גם שהוא מתאים לשם.
טוב, ימים יגידו. אני כן יכול להגיד שאתמול שמעתי ידיעה, לא הצלבתי אותה ולא בדקתי אותה, אבל שמעתי ידיעה שאחיו של סק נבחן להיות בקבוצת הנוער של מכבי בעונה הבאה. חשבתי על זה, שיכול להיות שזה אפילו סוג של פיתוי או תמריץ כדי להשאיר אותו פה.
יכול להיות, תראה, יש כל מיני שחקנים וקבוצות ב-NBA שמביאים את האחים שלהם כדי להשאיר אותם, טנסיזם תדקומבו במדווקי, או אפילו אנחנו הבאנו בזמנו את אח של אייל גולס, אני לא זוכר כבר את השם שלו.
אוראל.
אבל הוא, אוראל, אוקיי. הוא נכנס למחלקת הנוער של מכבי, זה היה חלק מהעסקאי, ממשפחת גולסה. הם קיבלו גם בית לגור בו, כאילו, לא את הבית מתנה, אבל מגורים לאורך כל המשפחה, אני מתכוון. בתקופה ואחרי זה מתעסבנו משחר, כשהם עזבו, למה הוא לקח להם? זה לא היה שלהם בשום שלב, זה לא חשוב. בקיצור, אז באמת זה היה השער שהכניס את האצטדיון ככה לאווירה באמת מאוד טובה, כי באמת, אחרי הניצחון שמכבי, אני חושב, פחות לחץ, ואחרי השער הזה שהגיע לנו, כי באמת באותן דקות שיחקנו יותר ויותר טוב, ואז משהו השתחרר, ובאמת התחלנו לשחק, לא רוצה להגזים, לשטוף את המגרש, אבל זה כבר היה נראה מכבי של בחר, בוא נגיד זה ככה מבחינת ההתקפה, היא מאוד זרמה, לחץ גבוה של מחלץ כדורים וישר דוחף קדימה לשחקנים מסוכנים וג'אבר עם ביתות מרחוק שהוא לפעמים מצליח ולפעמים לא צריך להתפנות, אבל באמת הרגשת שהשחקנים גם, אני לפחות לפי תחושתו גם מפרגנים אחד לשני. בפתיחת המשחק או עד השעה הראשון לא הייתה כמעט תנועה בחלק הקדמי, אחרי זה פתאום התחילה להיות תנועה בלי כדור, אז גם היה הרבה יותר קשה להתמודד עם השחקנים שלנו. לא יודע איך זה פתאום שנכנס דרייב בהם בשחקנים. אז באר שבע בכל זאת ניסתה באותו שלב עדיין ללחוץ גבוה, ועדיין להחזיר את עצמה למשחק. ואז זכינו לבישול הראשון של כיוף במכבי, עם הכדור לדין דוד ושבירת הנבדל של אבו עביד. וזה באמת אחד על אחד לא פשוט בכלל. כי הוא היה שהיה עם שחקן על הגב, וסיים את זה מושלם דין דוד.
הוא סיים את זה כל כך מושלם, שכשאחר כך במחצית השנייה הוא קיבל כדור ממטר, הוא בעט אותו גם למשקוף, כי כבר שימם לו לגלגל גולים בפסים, והוא נראה לו נורא יפה כשזה פוגע בחלק העליון של הרשת.
אתה רוצה סטטיסטיקות, אז השער שלו, הראשון, היה אקסג'י של 0.37, השער השני היה של 0.32, וההחמצה של 0.75, זה כמו פנדל. כאילו, זה ברור, כן? לכל איזה זוג עיניים תפקדות הבין שההחמצה הרבה יותר קלה משני השערים, שגם מצבים צוענים כמובן, אבל כן, בסדר, זה דין דוד מה שנקרא.
כן, לגמרי ככה.
אני עדיין מאוד מחבב את השחקן הזה.
אני יכול גם להגיד שמאחוריי כהרגלו ישב זה שמלכלך על דין דוד מפתיחת המשחק, ואני מכיל את זה ומכיל את זה ואומר לעצמי, לא נורא, הסטטיסטיקה אומרת שככל שהוא מקלל אותו יותר, ככה יש יותר סיכוי שדין דוד יכבוש, ובאמת אחרי השער הראשון כבר הסתובבתי אליו ואמרתי לו, הגול הזה הוא עליך, שיהיה לך ברור, הוא כבש רק בזכותך, ובשער השני כבר שנינו צחקנו על זה, כי זה היה פשוט כל כך מובן מאליו שזה מה שהולך לקרות כל פעם שהוא מלכלך עליו, אז דין דוד כובש, ובאמת היה...
זה הזכיר לי, היה לנו משחק, אני מנסה להיזכר נגד מי, שמישהו עמד לעננו ולא עסיק כלל את פירו לשנייה. זה היה עוד כשהיו 5,000 אנשים בישראל. ואז פירו כבש, ואז אמרנו, זהו, אפשר להפסיק עם הקלות, ואחרי זה דין דוד נכנס. ואז התחיל להתקלל את דין דוד, ואז דין דוד כבש, ואז פסלו, למרות שפסלו לו בסוף את השאר, אני חושב, ואז אמרנו לו, עכשיו תתחיל לקלל איזשהו שחקנים אחרים, כאילו, וקודם אמרנו לו, תפסיק, עכשיו אנחנו אומרים לו, רק תתחיל, כי איכשהו מי שאתה מקלל ישר כובש. זהו, אז אני מסכים איתך, זה אלה שמקללים, אבל בסדר, נו, מה אני אגיד. אז באמת הייתה מחצית, ומחצית השנייה, רציתי להגיד, אחרי השער השני, סליחה, כי זה שכחתי, זה נקודה מאוד חשובה במשחק. הפועל באר שבע, דעתי באותו רגע עברה, בדקה 30 אחרי השער של דין דוד השני, עברה להלך רוח של גביה. מורידו הילוך, לא שהם רצו לספוג, שהם לא רצו לחזור למשחק, אבל ראית שהם פחות אינטנסיביים, פחות אגרסיביים, אני חושב שגם אליאס נגיד שהיה עם סכנת צהובים, היית שהוא נזהר, כמעט ולא לחצו גבוה באותו שלב, אלא יותר חיכו על החצי, סוג של בוא נצא מפה בלי להשפיל את עצמנו, ונלך לגביה, אתה יודע, לא נבוא באיזה בסה גדולה מדי לגביה, זה מזכיר לי מאוד טור שכתב בזמנו ניר הופמן, כשאנחנו ניצחנו אותם בחצי גמר הגביה ב-2016-3-1, הוא אמר שהגול שלו, מקם אני חושב שצימק ל-3-1 זה גול מצוין, כי זה שער שגורם לזה שהם לא הובסו, הם לא הושפלו, והם באים טוב למאבק האליפות, שזה בסדר, כי הוא לא קרה כלום, שם את הגביה, יש לנו עכשיו אליפות אחרי 40 שנה לזכות, וש-3-0 יכל לתת להם מכה מורלית מאוד רצינית. אז מהבחינה הזו, אני חושב שפה הם גם רצו לצאת, בלי אותה מכה מורלית, לקראת הגביה. ואנחנו ניצלנו את זה, כי מה לעשות, אנחנו המשכנו להיות מסוכנים, והגברנו במחצית השנייה, כן ברדה ניסה לקחת בהתחלה בחילוף הראשון, הוא כן ניסה לאמר. הוא הכניס את גלח במקום הרד שלום, עבר לקו 4, או קו 5 יותר תקפי, סליחה, וגלח כאילו, אתה יודע, הוא שחקן כנף התקפי, אבל כשהוא ראה שזה לא ממש עובד לו, שאין פה איזה תוצרת גדולה, אז השינויים אחרי זה כבר לא היו התקפים יותר מדי, כאילו הוא הכניס את קניונס ושמיר במקום ספר ואבו עביד, בסדר, אז זה מעבר לקו 4 מלא, ועם עוד קשר, לא נצפתה איזה שינוי מאוד דרמטי במשחק, ובאמת דדיה עם אותו שער עצמי, שכבר עודי באר שבע היום ברשתות החברתיות, הראו שזה העתק הדבק למקרים מהעבר, אני מודה שאני פחות זכרתי, אבל כמובן שכזה בקבוצה שלך אתה זוכר את זה הרבה יותר טוב, צהוב לפייר קורנו בהמשך, שיעי שלא ישחק בגלל זה בדרבי.
זה כבר היה נראה, זה היה נראה, כאילו אנשים סביבנו אמרו שהוא כאילו ביקש את הצהוב הזה, כי כנראה זה לא לזה או משהו כזה, זה היה ממש עזוי המקרה הזה.
כן, אני רוצה להבין, אם כבר תתזמן צהוב, לא שאני מזלזל חס ושלום בריינה, בטח אחרי שהם ניצחו אותנו בק טו בק, אבל אם אני צריך לבחור מהמשחקים האלה, תזמן את השעיה לריינה. טוב, זה כרגע זה יהיה בדרבי, באמת, שמע, אני לא זכרתי, הוא קיבל באשדוד, ב-5-0 את הצהוב החמישי בכוונה. כדי לא לשחק בגביה באום אל-פחם. איזה מהר הוא הספיק לקבל עוד 4 צהובים, זה פשוט לא הגיוני, זה לא היה כל כך מזמן. עברו מה זה יותר משחקים שהוא קיבל באמצעו, מה שמשחקים שהוא לא קיבל באמצעו. מה, זה לא סביר. באמת, היה באמת לא הגיוני, ואני חושב שדגו פה קצת איחר עם החילופים. לא שהיה נכון מקצועית, כי באמת מכבי נראתה טוב ושיחקה טוב, אבל לרענן בעונה כזו. והיית עשה שחקנים שהם כבר עייפים, רפאלו וחג'אג' ודוד שהם כבר עייפים, ובאמת הוא החליף את שלושתם, קינדה במקום רפאלו באותה עמדה, שאגב רפאלו, כמו שאמרת, היו לו דקות, חלק מהמשחק לא ממש טובות, ויכול להיות שהתקפית קינדה כן נדיף עליו, אבל אני חושב שלמשחק הלחץ, הגבוה יש תרומה מאוד משמעותית לרפאלו, אז אולי מבחינה זה השיקול של דגו, ואולי כמו שנאמר פה לא פעם, עניין המנהיגות. פוטגורנו במקום חג'אג' נכנס, גם על אותה משבצת בשמאל, ופיירו במקום דין דוד, כשבאר שבע באותו זמן עשו את החילופים של אימרן אומר במקום דדיה, וחתואל במקום אלון תורג'מן, שהוא מעבר טיפה יותר התקפי, אבל זה היה כבר בשלב שגם הם, שהחילופים האלה לא היו חילופים של להיות יותר התקפים. זהו חילופים של בוא נשמור חלק מהשחקנים לגביע, ניתן גם דקות לחלק לאחרים שאולי ישותפו שם. זהו, ואנחנו אחרי זה חילוף של קנדיל עם סייף, שאני רוצה עוד מעט לשאול אותך משהו עליו, וגול בכורה של פוטגורנו, שסגר סופית עם פלומבה את כל הסיפור הזה, לפני חילוף אחרון ממש של ג'אבר על כפומנה, עם השאר באמת יפה של אירן אומר בתוספת הזמן. אבל מה שאני רוצה לשאול אותך לגבי החילוף, שזה מעניין, כקיצוני ימני, יש דגו נותן עדיפות לקנדיל במשחקים האחרונים, ובמידה מסוימת זה על חשבון חג'אג', על חשבון פיינגולד, סליחה, שנכון שהוא לא קיצוני ימני, אבל כשאתה מוביל ככה, זה לא הגיוני לשים אותו גם שם, כי גם קנדיל הוא לא קיצוני בתפקיד שלו, והיה אפשר גם לשנות המערך. מה אתה חושב על זה שבמשחקים האחרונים הוא פחות נותן לפיינגולד דקות? אני אשמח לשמוע את דעתך.
זה משהו שדיברנו עליו ביציאה אתמול, לא אתה ואני, אלא אני ואנשים שסביבי, מאוד מאוד מוזר, אני לא יודע אם יש שם משהו פיזיולוגי, כי אתמול הוא עלה בין המתחממים, ובסוף לא נבחר לעלות לחר הדשא, ואני לא יודע, אולי משהו בגישה, אולי משהו צופה יותר פני עתיד, אני לא יודע, אולי, כאילו, אתה יודע, גם לא הכל אנחנו יודעים, יכול להיות שיש כל מיני ענייני סוכנים ומגעים מתחת לשולחן, שאנחנו לגמרי לא ערים להם, ומשהו שלא מניח את דעת המועדון בנושא הזה, אז אולי זה טוב שיש בדיוטה גבוה ועווה, ואנחנו אין לנו מושג, אבל זה בפירוש שכמו שאתה מעלה את התהייה הזאת, אז חשבתי על זה בעצמי, ובוא נגיד ככה, זה מסוג הדברים שגם אם ישאלו את דגו כנראה במסיבת עיתונאים, אז הוא יגיד, יש לי ככה וככה שחקנים, אני בוחר לפי א' וג', לא בטוח שנקבל תשובה עניינית מלאה, אבל אולי בעתיד זה ייחשף, כי זה מאוד מוזר, כי בפרק זמן שהוא כן שיחק, הוא היה ממש שחקן הרכב, גם לפני דניאל בחלקים גדולים.
בעיקר כבלם ימני בקו 5.
כן, נכון, אבל גם וגם וגם.
לא, כשאתה משחק ארבע, אז
הוא שיחק גם מגן ימני.
זה עדיין מאוד גדול לסונגרן, עם כל מי שאמר זה ופה ושם. אני חושב שסונגרן במשחקים האחרונים, מה שנקרא, נותן לכולם, כל מי שאיז לפקפק פוסטירה עם הצד המעליף של עד, פשוט נעדר, ועדיין, תראה, אני חושב שפיינגולד שחקן מעולה מהמגנים הימנים הטובים בליגה, אבל עדיין כשאתה משחק קו ארבע, יש פה הבדל רמות ניכר, ואני אגיד יותר מזה, אני אפילו אעלה פה איזשהו, תראה, אני מאוד אשמח לראות פיינגולד בקבוצה בעונה הבאה, אני מאוד תופס ממנו, אבל תרחיש סביר, לא מצוץ מהאצבע, שאין, לא נעפיל למפעל אירופאי בעונה הבאה, דיברנו על זה כבר, ויש לך שחקן כמו דניאל סונגרן, שהוא מצוין, אז נכון שהוא לא יכול להיות מגן ימני בקו 5, מה שפיינגולד כן יכול להיות מגן ימני בקו 5 הגנתי, ונכון שכשבלם ימני בקו 5, אין ביניהם כזה הפרשי ברמות. ועדיין, השאלה אם בכזה מצב, יהיה נכון בשביל פיינגולד להישאר במכבי. אני רוצה לחשוב שהתשובה חיובית, אני רוצה מאוד לראות אותו במכבי, אבל אני חושב בשבילו, האם כשיש שחקן, שהוא לדעתי המגן הימני הטוב בליגה, נכון להישאר כמחליף לו, שאני לא רוצה לזלזל ברז מאיר, אבל להיות מחליף במכבי, זה הטופ של רז מאיר. יכול להיות, או פותח בהפועל תל אביב הנוכחית, שהיא קבוצה שנלחמת על חייה בליגה, או משהו בסגנון. ופיינגולד, אני חושב שהוא יכול להיות יותר מזה. אני חושב שהוא יותר טוב מחלק מהמגנים הימניים שמשחקים עכשיו בבית העליון, אפילו מרובם. אתה מבין? אז לבוא ולהגיד, אני שם את עצמי בעמדה שהיא, נכון שאתה נאבק על ההרכב, ואתה מאמין בעצמך, והוא האמין בעצמו, הרי רצו להשיל אותו. הוא אמר, לא, אני נשאר במכבי, אני מאמין בעצמי. אבל לבוא ולהגיד, אני מאמין בעצמי בכזה מצב, אני מדבר עכשיו, אם יש תהיה הפלה, זה לא בעיה. זה עוד 6 משחקים שמנפחים לך את כל החלק הראשון של העונה, ואחרי זה פציעות ועניינים, ואתה מוצא את הדקות. אבל בכזה מצב, זו באמת תהיה שאלה מבחינתו של פיינגולד, האם הוא נשאר במכבי? זהו, אני מקווה שכן.
טוב, אוקיי, נראה לי שחתמנו בזה, באמת שער מפתיע של סופוט גורנו, אני חייב להגיד, בעיטה כזאת, שאולי הוא כיוון לרחוק וזה פגע בקרוב, אבל
אני חושב שהוא
מכניס כאלה לדעתי אחד מ-20.
לא יודע, מהעמדה הזו כמה הוא בעת העונה, שאלו בכפר סבא שהוא
כאן בעת לרחוק. בסדר, 100%, כן, אבל בליוות ככה בנגיעה ולהכניס את זה בחריץ שבין השוער לקורה, פיניש יפה מאוד של סוף, בינתיים זה לא מאפיין אותו, בוא נגיד ככה, אני אשמח לטעות, אבל חשבתי על זה אחר כך, וסוף הרי חזר למכבי כשבחר עוד היה בעונה של הצ'מפיונס, ואחרי דקות מועטות בליסבון נפצע וגמר את אותה עונה, ובשנה שעברה ככה, לא באמת שיחק, והעונה ככה ככה, מאוד מאוד התנדנד, מעניין מאוד מה בחר יכול להפיק ממנו, אם הוא יפיק ממנו, אם הוא יישאר בכלל בסגל העונה הבאה, ולפני שנדבר על העונה הבאה, בואו נדבר על המחזור הקרוב, מוצאי פסח שני, חג המימונה למי שחוגג, יכול להיות שזאת הסיבה האמיתית שקורנו רצה לקבל צהוב ולא לשחק בדרבי, לא יודע, אולי מבחינתו המימונה זה כמו היום הולדת של אחות של נעימר, משהו שהוא לא רוצה לפספס.
אז למרות שהשנה איך... אני לא יודע איך, כן, כאילו, ש... כל אחד שעשה משהו רואה נכון, אני לא צריך להם, כן. אנשים צריכים לחקוק את האימונה של זה, אבל בסדר, זה עניינם, כן. שלהם.
אני מניח שזה יראה אחרת. מה מכבי צריכה לעשות? איך נערכים בלי קורנו, ומה צריך לעשות לקראת הפועל חיפה שחוזרת אחרי בעצם שבוע שבו היא לא שחקה, ויש לה את המנוחה הארוכה.
כן, ותראה, גם הפועל יבואו, אני חושב, יותר פרשים, בטח נראה את שחקני סרדה למשל, שחוזר להרכב, או נראה את סבג שחוזר, ובטח את תומר יוספי, הם לא עלו עם השבוע, הם לא עלו עם הכישור, הם עלו עם כישור של מחליפים, לא יודע אם נראה את אילון אליהו כמגן, אם אני רואה את, יכול להיות שדור מלול ישחק שם, כי הוא שחק קשר במשחק האחרון. אז קודם כל, הפועל יבואו להערכתי הזעירה, יותר, גם בהרכב יותר טוב, וגם עם הרבה יותר אינטנסיביים ורציניים, ועם תשוקה לניצחון במשחק נגדנו. מה מכבי תעשה? נראינו טוב במשחק האחרון, מצד אחד למה לשנות? מצד שני, בכל זאת, להשאיר את שון גולדברג בחוץ, לא כזה פשוט, בכל זאת בעונה טובה מאוד. אני מניח, שאנחנו עדיין נראה את 4-3-3, כן עם לחץ, זאת אומרת, דין דוד בלי פיירו, כן נראה את ג'אבר ומוחמד, ולא כפומנה נגיד. עכשיו מפה, כן או לא, אני חושב שהשאלות הגדולות הן אותה שלישייה, כאילו, שמתחת לחלוץ, וכאילו, רפאלו ואני מאמין שיפתח, אבל אם כן קינדה ישתלב, או שזה יהיה שוב חג'אג' וסייף, אתה יודע מה, אני חוזר בי, סייף יפתח מגן שמאלי, סייף יפתח מגן שמאלי סביר להניח, או חג'אג' מגן שמאלי, גם יכול להיות, ראינו את חג'אג' מגן שמאלי גם בקו 5, וגם בקו 4, גם במכבי, מכבי חושב בגביע טוטו, אם נותן מכבי פתח תקווה, פתח שם, וגם בנבחרת הצעירה, הוא פתח לא פעם מגן מגן שמאלי בקו 4, אני לא חושב שהוא יפתח מגן שמאלי בקו 4, אני נחש שזה יהיה סייף, או שנפתח קו 5, ואז הוא כן ישחק. יכול להיות שדגו יחזיר אותם לקו 5, אבל עכשיו ניחושים, זה יהיה גולדברג, זה יהיה סייף בקו 4, זה יהיה חג'אג', וזה יהיה קינדה ורפאלוב, ואפשר הרכב כמו שאמרתי. אני יכול להגיד את כל ה-11, אם זה לא היה ברור, אני חושב שזה די ברור.
לא, זה די ברור. אתה לא חושב שדגו ינסה אולי להפתיע קצת את רוני לוי, לעומת המשחקים האחרונים שהוא משחק ככה כמו שתיארת, ב-4-3-3, או איזה דברים מבחינת ההתאמה להפועל לדעתך, דורשים אולי יותר התייחסות ועשויים להיות שינויים?
אני לא, תראה, יש לנו שינויים קפואים. אתה אומר, כמה גמישות יש לי עכשיו בסגל, אז אתה יכול לשנות שיטה, ואתה יכול לחזור לקו 5, אני לא חושב שזה מה שיקרה, כל יכול להיות, כן? יכול להיות שגם שהוא ישים שתי שישיות נגיד על הקישור היותר מעובה של הפועל, כי בניגוד לבאר שבע הם יעלו להם שלושה קשרים עם אוריינטציה הגנתית, אבל אני לא חושב, אני חושב שדגו ימשיך ככה, יכול להיות שהוא באמת ישלוף איזשהו שפן מהכובע, גם זה מאוד קשה להתכונן לרוני, כי רוני יבוא להפתיע, אני מאמין, רוני יבוא לעשות שינויים, נכון? טקטים, לאו דווקא של פרסונלים, אז אתה תנחש מה הוא יעשה ולפי זה תתאים את עצמך, כשאתה הקבוצה, אני אקרא לזה קטנה יותר, זה מה שאתה צריך לעשות, כשאתה יותר גדולה, יש לך את הפריבילגיה לבוא ולהגיד, אני משחק את המשחק שלי, ומה שיהיה יהיה, תראה, בחר עשה את זה גם במשחקים גדולים יותר, וספג שמיות, אבל אני בהנחה שאנחנו, שלא כל אחד באחר, אז לנו יש את הפריבילגיה לבוא ולהגיד, אנחנו לא מאמרים, לא אכפת לנו מהאירוע, לא שלא אכפת לנו, אבל אנחנו לבוא, נשחק את המשחק שלנו עם השחקנים הטובים ביותר שעומדים לרשותנו, ושהם ינסו להתאים את עצמם, והם ינסו לעצור אותם.
כן, טוב, אני בסך הכל איתך, מכבי באמת נראתה במחזור האחרון הרבה יותר טוב מה שהיא נראתה בכל התקופה האחרונה, אז שווה לתת לזה צ'אנס שנמשיך עם הרוח החיובית הזאת, ודרבי, מוצאי חג שני של פסח, נקווה להמשך מוצלח. מכבי תל אביב משחקת יומיים לפני זה מול ריינה בחוץ, עד כמה אתה חושב שבאמת המאבק עדיין חי?
המאבק מי? אני אומר את זה, אם זה באמת עוד חמש הפרש,
שני משחקים אתה אומר.
את הפחתת הנקודות, כן, שני משחקים, כשיש לך עוד משחק אחד בבית, אז אני אומר כן, אז אפילו אם אתה משמר את החמש הזה, ומגיע ומנצח אותו, זה שני משחקים, זה שתי נקודות, כשנשאר לך שלושה משחקים לסיום, אז כאילו זה משחק לפה לשם, אבל כשזה שבע זה כבר יותר מדי, זה אפס מרווח טעות בשבילנו, וכשהפועל יבואו באמת כמו הרעיות מבחינתם, תראה, צריך להודות שספורטיבית, אני לא בטוח, אני כמו שאני אגיד פה משהו שהוא יכול להריד את אמות הסיפים, אני לא בטוח שהמשחק הזה הוא הרבה יותר חשוב לנו מאשר להם, כאילו בצד אחד אנחנו שבע נקודות מקום ראשון, צד שני הם שבע נקודות ממקום חמישי, כלומר, אם באר שבע זוכה בגביע, זה אירופה, לא אירופה, אז כאילו אנחנו, אז אותם שבע נקודות, ברור שהליפות זה יותר גדול מאירופה, כן? ברור שהמשמעות לה, של הליפות למועדון כמונו הוא יותר גדול מהמשמעות של, של אירופה להפועל, שכנראה לא היה פעילו לאיזשהו מפעל, אני כמובן מגזים ומקצין, אבל עדיין זה משחק עם כאילו חשיבות ספורטיבית דומה עבורה. עם זאת, אני חושב שהתמריץ העיקרי זה להרוס לנו.
כן, זה הרי שאיפת חייהם. מבחינתם להרוס לנו זה האליפות שלהם. אז כן, זה...
כן, אמר לי מישהו, אני לרוב שמח מהפסדים של הפועל, והוא אמר לי, לא חעונה, או כשהתקרבנו לפלייאוף, אמר לי, אתה שוגה. אמרתי לו, למה אני שוגה? אז הוא אמר לי, תראה, אם הם יגיעו לפלייאוף, יש להם סיכוי, או עמוק לתוך הפלייאוף, יש להם סיכוי טוב, למקום גבוה יותר, נגיד עכשיו במקום 5 נקודות מקום שלישי, אז אתה יכול להיות שלכורה כן, ואז זה ממש אירופה, כאילו אירופה בטוח. אבל יגיעו עוד יותר קרוב, אז הם יבואו לשחק נגד מי שמתמודדות מולנו, כשיש להם את השאיפות שלהם והם רוצים אירופה. אבל כשהם יהיו רחוקים מדי, אז הם כבר, הדבר הכי שיהיה להם זה להרוס לנו, והם כבר פחות יתאמצו מולם. זה משהו הוא אמר, כן, אני לא... נעביר דברים בשם אומרם.
לגמרי ככה. טוב, בכל מקרה, שיהיה המשך מוצלח, מה אני אגיד לך, אני לא אופטימי או משהו כזה לגבי הסיכויים שלנו, אבל כבר קרו דברים, וגם ה-15 במאי 2010, כל הזמן בראש, אולי פעם אחת במחזור הסיום זה ייגמר ככה דווקא לטובתנו, לך תדע, הם פתאום עושים טקו, והפער מצטמצם בעוד שתי נקודות, ואז אתה מנצח אותם, זה יכול להיגרר איכשהו למחזור שניים האחרונים, ואז הלחץ מדבר גם בקבוצה כמו שלנו, גם בקבוצה כמו שלהם. אנחנו, כמו שדגו אמר, צריכים לעשות את שלנו, למרות שכבר לא הכל תלוי בנו.
אני אגיד לך עוד משהו לגבי הניצחון הזה. עוד דבר שמאוד, סיבה שמאוד שמחתי, זה כי אני ממש רוצה שגם אם לא נזכה באליפות, כנראה לא נזכה באליפות, שזה יסתיים טעם טוב. לא רק העונה כי כיף סיים ככה כל עונה. כי לדגו, לדעתי, מגיע, הוא נתן עונה, לא חלומית, אבל יופי, סך הכל יופי של עונה. ומגיע לו שזה יסתיים באווירה טובה והרגשה טובה, סך הכל, אתה יודע, פעם אתה לא בהרגשה מאוד מאוד מוצחת שלא זכית באליפות, אבל בהרגשה טובה, ולא באיזה משהו של בסוף הכל התפרק, וכבר זה לא נראה...
זה גם לא רק זה, העובדה שאתה משחק ככה עכשיו, עם הסגל שהולך ומתמלא, קצת מידע על הפספוס, שנבע באמת מהפציעות והשחרורים הבלתי הכרחיים, שילמנו על זה מחיר מאוד כבד, זה כל מי ש...
אנחנו עדיין מסגל מאוד חסר.
כל מי שאתמול ביציע אמר, מה, איך זה עכשיו, איך זה עכשיו, תסתכלו, עכשיו יש את דין דוד, עכשיו יש את ג'אבר, עכשיו יש חזרה את אילי חג'אג', אז אפילו כאלה שהם לא שרי סבא וחזיזה, עושים כבר את ההבדל, וזה מאוד מאוד משמעותי.
כן, כן, כן. אז זה גם עוד סיבה, זה שגם לנו יהיה יותר כיף להקליט עד לסיום העונה.
לגמרי, ככה, נכון מאוד.
היה עונות שער, אתה יודע, אתה כבר נגמרה לנו העונה. זהו, מקום חמישי, נגמר. כאילו, זה כבר ראש תלוז לשיעור לרביעי, שרביעי כפי לא שווה אירופה, ומה עכשיו, כאילו, ואז אתה ממציא לעצמך, ופה זה נחמד, שפחות יש לך יותר עניין בפרקים, זה גם כיף. ואני אגיד עוד משהו שאני גם אחזור עליו, היינו בעשור או לפחות בכמה שנים מתוך העשור הזה, זה 6-7 שנים מאוד קשות, ולסיים ככל הנראה, עונה שישית ברציפות, טופ 2, אני לא אגיד שזה הישג לסיים מקום שני, אני לא כמו שחר אמר אז מקום שני הישג, אבל 6 עונות ברציפות טופ 2, לי בניגוד לאחרים שרשמו ככה, זה לא נותן את ההרגשה של, הנה אנחנו חוזרים לעשור הגרוע.
זה גם לא רק זה, זה נכון שהפער עוד גדול, אבל זה בפירוש כן להתחרות על האליפות, זה לא הפרש של 15 או 20 נקודות שאתה מאבד עניין בליגה עוד לפני הפלייאוף, בעיניי.
לא, כמועדון...
וצריך לזכור שמבחינת הכדורגל זה 5 כרגע, כן?
לא, תראה, כמועדים יכולים להגיד שלדעתנו אין סיכוי, כמועדון, אתה צריך לעשות את המרב כדי שאם היריבה שלך מועדת, אתה תהיה שם לקחת, זה ברור, אוי ואבוי אם לא, זה עוד לא הגיע השלב לזרוק את המגבת ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני נטו מוכוון עונה הבאה, מבחינת דקות, מבחינת מי הנותן, אני עכשיו רוצה לבחון את דען מהנוער, אני רוצה לתת לפות גורנו כדעת אם אני צריך להשאיל אותו או לא, או לא יודע מה. עדיין אתה במוד של אני רוצה לנצח כאילו כל משחק, וזה הדבר הכי חשוב כאלה, ואם תראה שהדברים לא משתנים, וסיימת נגיד את המשחק נגד מכבי תל אביב, 3 מחזורים לסוף, סתם דוגמה עדיין 7 הפרש, אז תגיד, אוקיי, הבנתי את הרעיון, עכשיו אני יכול לעשות גם חשבונות אחרים.
כן, ועוד עובדה אחת למי שלא שם לב, אני לא יודע אם עסקו בזה או לא, אבל יחס השערים הוא בדיוק אותו דבר, זה 62-22 לכל אחת מה...
כן, אני אמרתי זה, שאלו תוך כדי מישהו שאלתי על זה שתל אביב ניצחו הרבה פסט הפועל, אז הוא אמר לי, מה עם מפרש השערים? אמרתי לו, לא, עכשיו כבר יש להם מפרש שערים טוב משלנו. הוא אומר לי, אז מה צריך? אמרתי לו, כדי לעלות חזרה על הפרש שערים הכי טוב, אמרתי לו, אנחנו גם צריכים לנצח 4-0. ואז כשהיה 4-0 אמר לי, הנה, עשינו את זה, ואז כשספגנו את 4-1, זה כבר קלקל.
כן, טוב, אם זה יהיה ממש ככה גבולי ועל זה, כמו בעונת הצ'מפיונס הראשונה שלנו, אז עוד צפויים לנו הרבה מאוד לחצים, אבל קודם שנגיע לזה ואחר כך נתמודד, ובכל מקרה היחס שערים שלנו כנראה יהיה הרבה יותר משופר, אם נגיע לשם,
אם נגיע אליהם,
והם יאבדו נקודות, כן.
בסדר, בסדר גמור.
טוב, אז הנה, השלמנו כמעט עוד שעה, אנחנו הולכים להתקרבים לסיום העונה, שיהיה חג שמח, מתן.
אני מכילה על המורבידיות, אבל החג הזה לא יהיה חג חירות שמח, כל עוד יש חטופים, כל עוד יש אנשים שפליטים בארצה מביתם, וכל עוד אנשים צריכים לעזוב את המשפחות שלהם, ולא כדי לעסוק בבטש, אלא שיליות במלחמה, זה, לצערי זה חג לא כל כך שמח.
כן, מסכים, מסכים כמובן. מוזמנים להאזין, לדרג, לשתף, להפיץ, להגיב, שיהיה לכולם חג שקט, קצת יותר בטוח, אולי עם איזשהו נס או שניים שיעירו לכולנו את המשך השנה והמשך העונה. ירוק עולה.
תודה רבה, סדר נעים. ביי ביי.